להצידה. טוב, צהריים טובים, אנחנו בשיעור הדרך לחיים של משמעות. אחרי שבפעמים הקודמות עסקנו ב... יש פה דפים, תחלקו. אחרי שבפעמים הקודמות עסקנו במבנה הנפש, בעיקר לפי הפרקים הראשונים עד פרק י"ב של ספר התניא, ודיברנו על בקיצור, התנפחנו קצת בגאוות יחידה של הבינוני. כן? השיעור האחרון שהיה לנו זה היה, עסקנו במשל המרכזי של חז"ל לחיים, המשל של הנר, נר השם נשמת אדם, וראינו שבעצם הנר מאיר בגלל איזושהי דינמיקה או איזושהי מורכבות כזה. הנה, יש כאן דפים מחלקים. תעביר, אולי אין מספיק כבר. בגלל איזושהי דינמיקה בין הגוף, בגלל איזושהי, קרא לזה ריאקציה בין הגוף, שזה הגוף הנר, שהוא גם מלכלך וגם נוטף וגם זה, לבין השלבת שהיא רוצה בכלל לעלות למעלה ולהיבלה באור אינסוף, ובתווך יש את הפתילה. וזה בדיוק מה שעושה את הכל מעניין, מה שעושה את הכל למאיר. ולכן, מה שעשה אדמו"ר הזקן, הרב קוק, ראינו את הפסקה באורות הקודש, שמאוד מאוד... שיבח את התובנה הזאת, הפך אותנו מאנשים קצת, אולי קרא לזה מסוכסכים או מתוסכלים, לא בדיוק מבינים מי אנחנו, רגע אחד אנחנו למעלה, רגע שני אנחנו למטה, אז עלולה להתגנב ללב, זה מין תחושת אולי זיוף, אולי אנחנו מזייפים, אולי אנחנו מרמים אפילו את עצמנו, את הזולת. אומר לנו אדמו"ר הזקן, אדרבה ואדרבה ולהפך, זה בדיוק העניין של הבינוני, שהיא מידת כל אדם, ושהוא ברצוף השוב, הוא ברצוף השוב, הוא כל הזמן, עוד שנייה, הוא כל הזמן במאבק, הוא מצליח להתגבר. ישנם עיתים מזומנות, כמו תפילה, קריאת שמע וכו', שכן הוא דבוק באהבה, אבל יש עיתים אחרות שהוא צריך להיאבק. הוא צריך להיאבק, ולא לשמוע לשון הרע, בלדון לכף זכות. הצדיקים לא צריכים, הצדיק, איכשהו מסתכל עליך, הוא רואה רק את הצדדים הטובים שבך, הוא לא... יש סיפור יפה על רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה, שפעם הוא הלך ברחוב, והיה, בא מולו איזה יהודי, שהיה מגיע אליו מדי פעם להתייעץ, כמובן שהיה מגיע לרב אריה לוין, הוא היה שם כיפה וכו'. ברחוב היה בלי כיפה, אז לא היה לו נעים מרב אריה לוין, אז הוא עבר צד. אבל רב אריה קלט אותו, אז הוא רדף אחריו, להגיד לו שלום, אז הוא הולך יותר מהר, בסוף רב אריה השיג אותו. אמר לו, שלום עליכם. אז הוא אומר לו, אני אגיד לך את האמת, הרב, לא היה לי נעים, אני ברחתי ממך כי אני בלי כיפה. לא נעים לי בלי זה. אז רב אריה אמר לו, כמו שאינך רואה, איש קטן קומה הנני, הוא היה נמוך. ואני מגיע בדיוק ללב, אני רואה מה יש בלב, אני לא מסתכל מה... וזה הצדיקים, הוא ישר, אהרון הכהן שהיה מגיע למישהו, הוא ברחב, לא היה לו את העקמומיות, את ההתפתלות של הוא חושב לי ככה, וזה זה ככה, צריך להתאמץ כדי ללמד זכות. הצדיקים הם ישר מתבוננים בך בעין טובה. אבל אנחנו הבינוניים, אולי הוא אומר לי ככה, אולי הוא עושה עליי מניפולציה, אולי הוא מתכוון לזה. אנחנו צריכים טיפה להתאמץ כדי ללמד זכות. בסדר? אז אדמו"ר הזקן אומר, זו מידתנו, ועל זה תפארתנו, שאנחנו לוחמים. אנחנו לא רמטכ"לים, אנחנו לוחמים, חפ"שים, במחילות זוחלים. וזה מכניס טיפה גאוות יחידה וגם שמחה וגם ריח של אתגר. אנחנו עכשיו ערב היורצייט של רבי נתן מברסלב, מן אמירו, והתלמיד של רבי נחמן מברסלב, ולרבי נתן מיוחס את האמירה שיהודי צריך למות עם החרב ביד. כלומר, לא לצפות לניצחון. לא, אין איזה רגע שאתה אומר, זהו, עכשיו אני כבר. עד השנייה האחרונה עם החרב ביד, בקרב. זה המטרה. מי שמצפה לאיזה מין מנוחה על זרי הדפנה, אני אגיע לפנסיה, כבר לא יהיה לי תאוות כבוד או תאוות שליטה, אני כבר לא, לשון הרע לא יעניין אותי בכלל, מה פתאום, אני רק יהיה עסוק כל היום בזה, אז הוא שוגע באשליות. אנחנו כנראה נמשיך להילחם עד זקנה ושיבה. הגוף קצת מרפא בחלק מהזמן, אחרי הכל מתבגרים, אבל במקום הגוף מגיעים דברים אחרים. נכון? מגיעים דברים אחרים, אפשר לראות אנשים מבוגרים עדיין, שהם עסוקים בדברים של כבוד או דברים מן הסוג הבא. אז זה... תחת הכותרת הדרך לחיים של משמעות, בזה הרגע הענקנו משמעות עמוקה להתחוללות הזאת שמתחוללת אצל כל אחד ואחד מאיתנו, בתוך המאבק. אנחנו, לא רק שאנחנו לא צריכים להצטער על זה, או לסבול מזה, או לתסכל את עצמנו, אלא זאת גאוותנו. שיש לנו משיכה אל הרע, אנחנו מתגברים עליו, ובדיוק התנועה הזאת, החיכוך הזה, מוליד את הנר, מוליד את האור, ועושה נחת רוח גדולה למלך. ככותרת, האדמו"ר הזקן קורא לה, למדרגה הזאת, מזל טוב. בשם הבעל שם טוב, שנשפח להגיד שזה סימן טוב. אז הוא קורא לזה כמו, יש כל מיני מדרגות בבינוני, בסדר? הבינוני זה לא רק, זה לא סטטי, אפשר לנוע בתוך הבינוני, בסדר? אנחנו לא כל היום אותו דבר. יש כל מיני מדרגות בינוני, אבל בשם הבעל שם טוב, בשם האדמו"ר הזקן, הוא קורא למדרגה אותי צדיק ורע לו. כלומר, יש מדרגה בבינוני שהוא, הצדיק האמיתי זה צדיק וטוב לו, הוא נמשך אל הטוב. אבל הבינוני הוא מצד אחד צדיק, כי הוא לא מרשיע במעשה, הוא לא נכשל בעבירה, אבל רע לו. לא רע לו כי הוא רע לו בחיים, אלא הרע נמצא בתוכו, יש לו כוח משיכה אל הרע, יש לו, הוא מתלבט. הוא מתלבט, כאילו כשהוא, כל אחד מאיתנו מכיר את זה, אני יודע מה, אתה נוסע ברכב, עוצר טרמפיסט, עומד בצד הדרך. הצדיק אין לו התלבטות, הוא מחפש את הטרמפיסט, אברהם אבינו, הוא לא, הוא נוסע כדי לאסוף אנשים. אתה אומר לך, עצור, לא עצור. הוא בטח לא צריך שאני מגיע. איך שאני רואה מהפרצוף שלו, הוא לא נוסע לאן שאני נוסע. עכשיו הוא יישב לידי, מאחוריי, יתחיל... אז יאללה. אז עכשיו אם זה טרמפ לחץ, חוץ, אני חנך אותו. ככה לא מתנהגים. כשיעמוד בתחנה הייתי עוצר לו. אם הוא בתחנה, הוא לא צריך לאן שאני מגיע. אסף, התגבר, אתה עוצר. בסדר. עשית מעשה טוב, אבל צדיק ורעל. בסדר? הצדיק... כשבאים אליו אנשים לתת בקש צדקה, הוא לא יכול. מספרים על רב נחום מצ'רנוביל, אנחנו כאן סכן, נספר כאן הרבה סיפורי צדיקים בסדרה הזאת. רב נחום מצ'רנוביל היה לו, הוא לא היה מסוגל להעביר פרוטה מיום ליום. כל הכסף שהיה לו, באותו היום, אם היה נשאר אצלו כסף בבית, הוא לא יכול להירדם. אצלי שוכב כסף, יש יהודי שאין לו מה לאכול. איך זה יכול להיות? אז הוא היה צריך כל יום לגמור את כל הכסף שהסתובב אצלו, לחלק אותו לצדקה. פעם אחת הגיע אליו איזה יהודי עם כאלה צרות, ושפך את ליבו, רב נחום לא היה יכול לשאת את זה, נתן לו, הכניס את היד למגירה, הוציא לו 500 רובל, סכום עצום, אמר לו כך. הוא היה בהלם, הוא לא ציפה לכזה סכום. יצא מהבית שמח וטוב לב, אחרי כמה דקות, המשמש של רב נחום קורא לו, אומר, הרב קורא לך שתחזור. מסכן, הוא נבהל, הוא חשב שהרב רוצה להתחרט, לקח לו, אז הוא נכנס, נותן לו את היד, הוא אומר לו, קח עוד 50 רובל. הוא אומר לו, הרב, באמת, נתת לי המון, אני לא ציפיתי. ותראה, כשנכנסת לכאן הפעם הראשונה, לא יכולתי לשמוע אותך. לא יכולתי לשמוע את הצרות שלך, הייתי חייב, נתתי לך 500 רוב על זה. זה היה בשבילי. כשיצאת, אמרתי לעצמי, נחום, ומה עם מצוות צדקה? זה נתת בשבילו, בשביל שלא יהיה לך כזה. אבל מה עם המצווה? עכשיו כך זה בשביל המצווה. זה צדיקים. כשאנחנו נותנים צדקה, אנחנו חסיד עד לכיס, אולי רמאי, אולי זה... כבר מתחילים, סוף אנחנו נותנים, בסדר? להתלבטויותינו השונות. אז בסדר, אבל דווקא מהחיכוך הזה, מהקושי הזה שאנחנו, מה לעשות, אנחנו מחוברים לגוף, דווקא מזה הנשמה מקבלת, יכולת להאיר כאן בעולם הזה. עד כאן, נקרא לזה הסדרה שעסקנו בה עד עכשיו, שפחות או יותר ניפתה לנו את מבנה הנפש. היום אני רוצה לעסוק בנושא שגם כן קשור מאוד מאוד לכותרת הדרך לחיים של משמעות, וכמובן גם קשורה לדברים שדיברנו מקודם, והנושא הוא אהבה. המילה היא אהבה. בסדר? זה ברור שסביב החיפוש של חיים של משמעות, יש למילה הזאת אהבה מקום מאוד מאוד משמעותי. תעשו רק כמה שירים נכתבו על הנושא הזה. בין אם המילה עצמה מוזכרת, בין אם היא ברקע, שירי אהבה, החל משירי קודש קודשים כמו שיר השירים, או פתילים, עד שירי חול יפים. וגם שירי אגבים. אבל מה זה? אהבה. מה זאת אהבה? אהבה, אהבה, אהבה. וזה ברור שכשאדם מחפשים את הדרך לחיים של משמעות, אז אם נוכל לקנות קניין אמיתי את תכונת האהבה, זה יקל עלינו מאוד בהקשר הזה. אז מה הבעיה? שגם כאן, גם כאן אנחנו ננסה ככה לנוע על שתי הזה, גם כאן אנחנו עוד פעם נתקלים במאבק הזה. לכן הפתיחה היא כל כך יסודית להבין את שתי סוגי הנפשות. כי המילה אהבה היא מילה מאוד מאוד גבוהה. המילה עצמה, אפילו מהאותיות המרכיבות אותה, א', שהיא האות הפותחת, ה', זה האות הכי הכי פתוחה, האותיות של שם השם, ב', של בראשית, ו-ה', זה מילה, עצם המילה עצמה, אהבה, היא מילה גבוהה. יש לה מילים גבוהות בלשון הקודש, כמו דבקות, כיסופים, געגוע, נשיקה. כל המילים האלו הם מילים גבוהות. ולכן ברוב המילים האלו באמת השימוש הבסיסי הוא יהיה הולם את המילה. כן? אני נחשף לחזור הביתה. מתאים. נחשפת לבית אביך. בסדר? כסף, לשון כיסופים וכו'. אני דבק בתורה, במצוות, דבק באשתו. למרבה הפעמים, דווקא המילה אהבה, יש לה כל מיני שימושים. מה תרצה אדוני? פרגית או שניצל? אני אוהב פרגית. תחשבו על המילה, זה מזעזע. משתמש במילה הזאת, שאתה משתמש בה כלפי אשתך, אתה גם משתמש בה גם כלפי הקדוש ברוך הוא, אתה משתמש בה גם בשביל הפרגית. מה תרצה אדוני? שניצל או פרגית? אשמח לקבל פרגית. זה יותר טעים לי. זה אני בדרך כלל אוכל. אולי אם אנחנו מתפרים, את זה אני יותר מחבב, נגיד. אבל להשתמש במילה אהבה, אנחנו משתמשים בזה לסוגי אוכל. זה אני אוהב, זה אני לא אוהב. זאת אומרת, הכי אני אוהב, שהוא שם לך את החרדל על זה הכי, נכון? זה הכי אני אוהב. נורא והיום. כלומר, המילה הזאת היא אהבה, בגלל המרכזיות שלה, היא גם היא סובלת מזיופים. אנחנו משתמשים במילה אהבה, כמעט זו המילה היחידה. לא תמצאו את המילה דבקות. אני דבק בפלאפל, אני דבק בשוארמה, אני כל כך דבק בזה. לא שייך. אוהב, כן. אז אנחנו צריכים להבין מהי אהבה, מה ההגדרה של אהבה. בסדר? ואז כשנגדיר, צריך להגדיר מהי אהבה, נוכל להבין איך מממשים אותה בחיים, בגלל שמיד יאמר שהתחושת האהבה, היכולת להעניק אהבה, לקבל אהבה, היא אחד מהדרכים המובהקות והבטוחות ביותר לחוש תחושת משמעות. בסדר? על ידי זה שאני נאהב, או על ידי זה שאני אוהב. אז כדי להבין את זה, אז בואו נתחיל מזה, זה דיבור של השפת אמת בפרשת ויתחנן. בפרשת ויתחנן משה רבנו מצווה אותנו, ואהבת את השם אלוהיך. הציווי הזה מופיע בפרשת ויתחנן. אומר השפת אמת, בפרשת שמע וישראל ואהבת, במדרש, מי לי בשמיים, ועמך לא חפצתי בארץ. זה באמת שורש נפשות בני ישראל דבקים בקדוש ברוך הוא. ולכן האהבה נשרשת בנפשות בני ישראל למעלה. אך הנפש יש לה כמה בחינות. כמו שכתוב במדרש, חמישה שמות לנפש, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. ויחידה היא שורש הנשמות שדבקים באחדות השם. אבל איש ישראל צריך ליגע עצמו בכל נפשך, אפילו בזה הנפש שנדבק לגוף בעולם הזה, כמו שכתוב במדרש, שחה לאפר נפשנו. שורש האהבה אצל כל אחד מאיתנו הוא במדרגת היחידה שבנפש. לכל אחד מאיתנו יש חמש מדרגות של חיות או של תודעת חיים. נפש, זה כל מה שקשור לחושים, רוח, נשמה, חיה יחידה. אומר השפת אמת, האהבה היא מהיחידה. היא משם. כלומר, היא שייכת לנקודה הכי 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 פנימית, ובעצם, אם נצליח לגזור את ההגדרה משם, נוכל להבין איך האהבה צריכה להיראות גם במעגלים האחרים, החיצוניים. אבל מתחילים משם, זה הראשית של האהבה. יבוא. יש פסוק, כי פתאום יבוא אליך, לא האדון אשר אתם מבקשים. אז רואים שככה יבוא המשיח. כנס פתאום בדלת. אז ספרים שאדמור הזקן, שאלו אותו פעם החסידים, איך זה יכול שאנחנו כל כך הרבה פעמים מתפללים למשיח, והוא לא מגיע. אז הוא אומר, המשיח שמתפללים עליו, זה לא המשיח שיגיע. מתפללים המשיח שיפתור לי את הבעיות בבנק. אבל זה לא מי שיגיע, יגיע מישהו אחר. טוב, אז אנחנו אמרנו שאם נצליח להגדיר מה את ההופעות של האהבה ברמת היחידה שבנפש, משם נוכל להגדיר מהי האהבה ולראות איך אנחנו מוצאים אותה בעוד מעגלים. בואו רגע נסיים לקרוא את זה. מכל שכן בגלות אתה שהנפש נטמעת בגוף ואבלי עולם, עם כל זה צריכים לעורר האהבה בכל יום, לדמות הנפש שלמטה לנפש שלמעלה בשמיים. לכן המצווה דקריאת שמע בבוקר ובערב, כשנתעלה הנשמה למעלה וכשיורדת באדם למטה בשחרית. בשבת יש נשמה יתרה, מתעורר אהבה בנפשות בני ישראל ביותר. כי עיקר האהבה כפי הערת הנשמה באדם. אז קודם כל נתן לנו כבר איזה כלי. ככל שמצליחים להגביר את הנפש האלוקית, ככה יש יותר אהבה. אבל עדיין לא הגדרנו מהי אהבה. אז בואו נלך רגע ליחידה שבנפש. באותו פסוק, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בעצם שלושת הביטויים האלה זה פירוט של האהבה. אנחנו תאהב את הקדוש ברוך הוא, עד כדי מוכנות למסור את לבביך, יצר טוב ויצר רע, נפשך ומאודיך. מאודיך זה הממון שלך, נפשך זה הנפש. כלומר, האהבה, הביטוי האמיתי היחיד לאהבה, זה המוכנות. מה? לתת. להעניק. זה אהבה. אם אני אוהב מישהו או משהו, אני בעצם מתמלא בחשק עצום להעניק לו, לתת לו. את הממון שלי, את הנפש שלי, את הכסף שלי, את הכישרונות שלי, עד החיים עצמם. בסדר? זאת הגדרת האהבה. כן. למי? תכף, מצוין, שאלה מעולה. והשפת אמת לא מוותר לנו. כלומר, זה ברור לכל אחד מאיתנו שבאמת במדרגת יחידה שבנפש, כל יהודי מוכן לזה. תפוס יהודי, תגיד לו בוא תעבוד עבודה זרה, יארג בעלי יעבור. תגיד לו בוא תכפור בשם אלוהי ישראל, יארג בעלי יעבור. כך כל יהודי, היום כמעט בארץ ישראל, בוא תתגייס לצבא, תגן על העם שלך, אני מוכן. כלומר, כשזה מגיע, נוגע לאזורים האלו, אנחנו פוגשים, עכשיו היה לא מזמן, נכון, שנתיים לצוק איתן, פגשנו את זה. פגשנו את זה ברמה, לא ברמה פרטנית, ברמת האומה. פגשנו את המוכנות של כל אחד מישראל, להיות כל כולו, כולל החיים עצמם. בשביל הזאת, אני מזכיר לכם שההרוג הראשון, במבצע צוק איתן, מי הוא היה? איך? אזרח, או הראשון או האחרון, אני כבר לא זוכר, נראה לי הראשון. אזרח מבית תריה שבא לחלק לחיילים, צ'ופרים בשטחי כינוס, מבית תריה, נכון? איך קראו לו? רמי משהו. משהו עם רש ומם.
דרור חנים,
זה זוכרתי, כן. הוא היה הראשון, אני זוכר. הוא היה אזרח. אתה יודע שעשו כאן שם, אח שלי, מה אתה הולך? מה זה קשור? זה החיילים שלנו שם. הם הסתרו אותו, הלך לחלק. אז בזמן מלחמה אנחנו כולנו נוגעים ביחידה, במדרגה הזאת של היחידה, ויש רצון לתת, ואני אומר לתת הכל. לתת הכל, לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, כמו שאמר חכם שרעבי, לתת את הכל. בסדר? זה ההגדרה המזוקקת של האהבה. הרצון לתת. שאל בצדק יעקב, איפה הדבר הזה פוגש אותי בשאר המעגלים. אבל לפני שאני עונה על הדבר הזה, אני רוצה להקדים עוד איזושהי הקדמה. אין אפשרות לבינוניים כערכם, אין שום אפשרות לתת לזולת משהו שאין בך. זה לא עובד, זה לא, אין, כאילו, זה כמו משאבה על ריק. משאבה, אתם יודעים, שהייתי עם הילדים שלי בשפדן. הייתם פעם בשפדן? מקום חבל על הזמן, כדאי לכם ללכת שם לסיור, בחינם. זה המקום שמטפל בכל השפחים של גוש דן, והופך אותם חלק למים להשקיה, וחלק את הפסולת לזבל אורגני. מקום מדהים, באמת, סיור של שעה ומשהו. נראה לי, הם זכו גם בפרס המרכז המבקרים הטוב בעולם, בתחומו וכו'. אז הוא אמר לנו שם, המדריך, הוא אמר, בואו תראו שהמקום הזה הוא מקום של מדינה יהודית. אז הוא אמר, מה היום הכי לחוץ בשנה אצלנו כאן? עובדים הכי קשה. משאבות עובדות פול טיים. מה? חלילה. פסח, ליל הסדר. 90% מעם ישראל יושבים לסעודה. מרגישים את זה בשפדן. הוא אומר, איזה יום הם נמצאים בבעיה חמורה? באיזה יום? יום כיפור. כי הכל ריק, והמשאבות האלה, אם זה ריק, הן מתקלקלות. הן חייבות זה. אז הם ממש מזרימים למערכת מים ביום כיפור, כדי שלא תתקלקל, כי יום כיפור, עם ישראל צם. אז הכל ריק. לראות את... מהזווית הזאת, זה נורא מעניין. אז... איך הגענו לזה? אהבה, כן, רצון לתת, אבל איך הגענו לשפדן? משאבה, אתה לא יכול לתת, כן. אתה לא יכול לתת אם אתה ריק בפנים. ולכן, השלב הבסיסי ביותר באהבה מתחיל מהעובדה שהאדם אוהב את עצמו. שמעתם? האדם אוהב את עצמו. מתי השלב הזה קורה, והוא קריטי לגמרי? הוא קורה בילדות. אם ניקח MP3 ונקליט יום ממוצע בחיי ילד, עוד הבא, בגיל חצי שנה. נקליט את היום, מה הוא שומע כל היום. יצא לנו בערך הפס כל הבא. איזה מתוק אתה, איזה חמוד אתה, איזה מאמי אתה, מי גאון של אמא, מי צדיק של אמא, מי גיבור של אבא, מי נשמה, מי זה, מי זה, מווה, מווה, עוד נשיקה, זה. עכשיו, אם תגיד לאדם מבוגר דבר כזה, אוי ואבוי, אתה תהפוך אותו, לא יודע מה, או שתקלקל אותו לגמרי, אבל בעצם מה שאנחנו עסוקים בהורות בריאה, מה שאנחנו עסוקים זה לנפח את הילד באהבה עצמית שהוא אהוב, שהוא חשוב, שהוא רצוי, שהוא, וגם דרך אגב לא רק בדיבורים, כי דיבורים, ילדים לא מבינים דיבורים עד גיל מסוים, נכון? בהרבה מאוד מעשים, בחיבוקים, בנשיקות, בלהרים, בלערסל, בלאהוב, פיזי לגמרי, כלומר, לא להשאיר מקום לספק. לא להשאיר מקום לספק. הילד צריך לפתם אותו באהבה, אין קץ ואין סוף, בגילאים הראשוניים האלו. זה המבוא שלו להיות אוהב גם אחר כך. הוא יוכל להעניק ולתת אהבה אם הוא... ואנחנו יודעים את זה ממחקרים, כרגע לא המקום לפרט אותם, אבל יש מחקרים רואים בנושא הזה, של ילדים שהדבר הזה היה חסר להם בילדות, וזה בחלק במקומות בור שכמעט אי אפשר למלא אותו. העניין הזה. אמר רבי אבאו, היה המורה, שבגיל 80 היה עושה עמידות ידיים וכל מיני כאלה. אמרו לו, איך? אמר, חמין ושמן, ששחת נעימי בילדותי, הם שעמדו לי. במקום להגיד חמין ושמן, תגידו חום ואור. חום, הכוונה, חיבוק, נשיקה, כל היום חיבקה אותו ונשיקה אותו. אור, היא העירה לו כל הזמן, איזה גדול אתה, איזה חמוד אתה, איזה גאון אתה, איזה מתוק אתה, איזה ילד מקסים, איזה חמוד, איזה... כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אני אהוב, אני רצוי, מהמקום הזה אני יכול גם לאהוב את הזולת. אין אפשרות לתת אם אתה בפנים ריק. אז הגדרנו כבר גם מהי אהבה, הגדרנו מבוא הכרחי לאהבה. קורס מבוא לאהבה זה להיות אהוב בתור ילד, ללא תנאי דרך אגב. אהבה ללא תנאי, כי ברגע שיש תנאי, זה הופך, זה... בטלה אהבה, בדיוק, ברגע, כן. הבנת, קשה לך עם זה.
לא,
אפשר לעבוד עליו, כמעט על כל דבר אפשר לעבוד, אבל זה מאוד קשה. אני אספר לך מחקר אחד שעשו, היה, אני אומר, כל דבר אפשר לעבוד, אבל היה, אבל זה עבודה קשה. עבודה קשה. הוא אומר ככה, אובייקטיבית הנתונים של האנשים האלו, הקשיים הרגשיים שלהם בחיים, אובייקטיבית הם הרבה יותר גבוהים מהממוצע. כלומר, מבחינת היכולת שלהם להקים מערכות, מערכות יחסים, להקים בתים וכו'. הרבה יותר מורכב. עשו מחקר לפני כמה שנים, היה תקופה שהיו בארץ, היה טרנד כזה של אימוץ ילדים מרומניה. עכשיו הפסיקו עם זה, נראה לי זה יצא מחוץ לחוק הסיפור הזה. היו נוסעים לרומניה, ועם ילד. שם ילדים בתי יתומים, כאלה שגדלו שם שנה, שנתיים, מביאים ילד משנתיים לארץ, לא חסר לו דבר, לא חסר את הדבר, ובכל אופן, זיהו תופעה שכשהילדים האלה הגיעו לגיל ההתבגרות, כל הילדים ילדים קטנים, אז הם הגיעו לגיל ההתבגרות, והם לא חסר להם דבר, הם קיבלו חינוך טוב, חינוך מעולה, חום ואהבה, אבל מגיל שלוש, או מגיל שנתיים, התפתחו שם תופעות חמורות של אלימות, הרס, של ממש, כאילו משהו שהוא לא גיל ההתבגרות רגיל. התחילו לחקור את זה והגיעו למסקנה שזה ה... יש היום בארץ עמותה שנקראת חיבוק ראשון לכל מיני מצבים שתינוקות נמצאים בבתי חולים והאימא שלהם לא יכולה להיות לידם. נגיד מהסיבות הכי מסמכות, האימא ילדה שלישייה. בסדר? שניים משתחררו בבית איתם ואחד נשאר בבית חולים. אז היא לא יכולה להתחלק לשלוש, נכון? בינתיים הילד הזה בלי חיבוק. אז יש עמותה שעוברת בבתי חולים, מזהה תינוקות שזה, ומרימה אותם, מחבק אותם, כי החום הגופני, יודעים את זה ממש, לגמרי מחקרית, פיזית, שהחום הגופני שהתינוק מרגיש וחווה בתחילת השבועות הראשונים שלו, זה קריטי לחוויית הקיום שלו. בסדר? עכשיו, תמיד אפשר לנסות, לתקן וכו', אבל אני אומר, קודם כל בואו נדע את זה, שזה ככה. נפקמינה, סתם שספר לכם אחד הילדים שלנו היה, כשהוא היה תינוק, היה קטע כזה שהיית שם אותו עם בקבוק בעגלה, הוא היה מבסוט. מרים אותו, הוא היה בוכה. שכמובן זה חלומו הרטוב של כל אבא. שם אותו בקבוק, נסע לשלום, אני יש לי מה לעשות. אשתי הסבירה לי בטוב טעם ודעת שלא ככה דברים. ואם ילד יש לו איזו רגישות ולא רוצה שיירים, אתה צריך לעבוד, לעזור לו להתגבר על הרגישות, כי זה מאוד מאוד חשוב. להרים ולחבק, אז היינו עושים לו עיסויים ושמנים וקשקושים, נהפך לאחד מגדולי הנמרחים עד היום, כן, הוא ככה חמאה מותכת כזה, יאללה. אוקיי. אז זה האהבה. אני חוזר רגע לשפת אמת ברשותכם, רבותיי, לאמצע של הדיבור, אבל איש ישראל צריך להיגע עצמו, יעקב, בכל נפשך, אפילו בזה הנפש שנדבק לגוף בעולם הזה, כמו שכתוב במדרש, שחה לאפר נפשנו. כלומר, צריך ליגע את עצמנו, שמגמת הנתינה והאהבה הזאת, הנתינה שהיא בעצם הביטוי לאהבה, תבוא לידי ביטוי לא רק בצוק איתן במלחמות וכל שאני מוכן למצוא את הנפש, אלא תבוא לידי ביטוי בכל פעולה שאני עושה, בכל מעגל בנפש. אני רוצה להיות אדם נותן. אדם נותן שווה, אדם אוהב, אדם אוהב שווה, אדם שחי וחווה את החיים שלו כמשמעותיים. אז אתגרת אותנו עם הפרגית, אבל קודם כל בואו ננסה להבין איפה אני פוגש את זה בעוד. כשאני נמצא בתוך מעגל חברתי, אני בוחר להיות נותן, להעניק מהכישרונות שלי, מהזמן שלי, מתשומת הלב שלי לזולת. כשאני מתחתן, זה בדיוק העניין הזה. למה אני מתחתן? יש כאלה שאני מתחתן כדי לקבל. אני אקבל אהבה, אני אקבל חום, אני אקבל תשומת לב, אני אקבל אוכל טוב, אז הקשר הזה, אנחנו כבר מבינים לאן הוא הולך. אני מתחתן. כדי לתת, כדי להיות מסוגל לתת למישהו משהו שאני לא יכול לתת אותו לאף אחד. קודם כל לתת חיים, לתת כאילו משהו ממני שיתקבל אצלה והיא תיתן משהו זה וביחד יוולדו חיים, לתת אהבה, כל המגמה זה נתינה עם נתינה, בסדר? אבל גם במעגלים הגופניים ביותר, כן, אני נותן, זה סוג של נתינה, סוג של, ככה הוא קורא לזה. הדבר ה... זה בא לידי ביטוי אצל הלל הזקן, שכשהוא הולך להתרחץ הוא אומר, אני הולך לתת לגוף שלי פינוק, כאילו, אני הולך, הגוף שלי גם כן מגיע לו מנוחה, מגיע לו זה, אני הולך לתת לו את מה שמגיע לו, לתת לו מה שמגיע לו. הרבה בחסידות היו מזהירים לא לטענות סתם, אחר יש יום צום לעם ישראל, צום זה בריאות, אתם יודעים שטוב לצום, אבל צומות ששוברים את זה, לא, למה? תן לו מה שמגיע לו, אל תחמוס. תאהב את עצמך, זה גם בסדר, זה מצוין. ובאמת, תנועה בריאה של כל אחד זה שלוקחים תמונה, דבר ראשון מחפשים, קודם כל איפה אני נמצא. אם אני נמצא, אפשר להתפנות לראות מה קורה עם האחרים, בסדר, קודם כל. זה דבר בריא, זה דבר... לכן אומר השפת אמת, המצווה של קריאת שמע היא בבוקר ובערב. בבוקר, בערב כשנתעלה הנשמה למעלה, זה בלילה. כלומר, כשיש איזו התעלות, קריאת שמע, ואהבת, טוב, זה ברור. זה ברור שבמצבים של התעלות אנחנו צריכים לאהוב, אבל גם במצבים של ירידה, גם כן ואהבת. מה זה ואהבת? תגזור את זה מהיחידה. ואהבת זה הרצון להיות מסור, להתמסר, לתת את עצמי, לתת את כל כולי, לתת את האור שקיים בתוכי. כלומר, אם אנחנו עוד פעם חוזרים לדימוי של הנר, אז תכלית הנר זה להאיר. יש בי איזשהו אור פנימי, ואני רוצה להאיר איתו לזולת. זה ההבדל. במילים פשוטות, העולם מתחלק ל... אומרים שיש בדיחה, העולם מתחלק לכלבים וחתולים, אתם מכירים? אה? אז סיפרתי לכם את זה. יש כאלו... מה זה כלב? כלב רואה את ה... את האדון שלו, נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, נותן לו ציוט רלטיול, אז הוא אומר, כנראה הוא אלוהים, אז הוא מיד נהיה, נכנע וכל זה. החתול רואה את האדון שלו, נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, מוציא אותו החוצה, אומר, טוב, כנראה אני אלוהים. זנב למעלה. אז אנחנו בעצם מחלקים את העולם לכאלה שחפצים לתת, הם אלה שמצליחים לחוות את האהבה. לכן, אהבה בעצם בעומק שלה, אהבה בגימטריה אחד, זה הרצון שלי להתאחד איתך. אני רוצה להיות איתך אחד. איך אני יכול להיות איתך אחד? אני נותן לך משהו משלי. ויש כאלה שרוצים לקבל. העניין המדהים הוא שנתינה היא דבר מדבק. אתם יודעים, הרבי מלובביץ', רוב הרבס הם היו מקבלים פדיון נפש. היית הבעל הרב, נותן לו איזה פדיון נפש. הרב מלובביץ' היה לו שיטה אחרת. הוא אמר, אני רוצה לתת לך, ואם אני נותן לך, מה זה גורם לך? זה הופך אותך לנותן. אז הוא כל יום ראשון היה הופך אלפי יהודים שצבו על פתחו לנותנים. אומר, כך ותן לצדקה. כך ותן לצדקה. אתם מבינים איזה מהפכה הוא עשה בעולם? הוא מילא את העולם באהבה, כי זה נתינה, הפך המון, ולכן... בבסיס, חב"ד, אנחנו עכשיו לא נקרא, היא רודפת אחרי כל יהודי באהבה. אומרים שהרבי היה לו איזה מין, כמו שהיטלר רדף אחרי כל יהודי בשנאה, אני ארדוף אחרי כל יהודי באהבה. אני אגיע לכל יהודי. האהבה שלי תגיע ליהודי הכי הכי רחוק. ואני אתן לו משהו. לא ייקח, אני אתן לו. וכשהוא ירצה לשלם לי, מה אני אגיד לו? איך תשלם לי? תן למישהו אחר. ככה תחזיר לי. זה מה שאני רוצה שתעשה לי. וזו, מוריי ורבותיי, אין לי מספיק מילים, כי אנחנו חיים בחברה מערבית שעסוקה בלקיחה מתמדת כל הזמן. בניצול, בלקיחה, בכל הרמות, החל מהניצול של העולם. בואו ננצל את העצים, את הנפט, כל כזה מין משאבה כזאת, ועבור בניצול של בני אדם, בניצול, חברה שמדברת על זכויות. אתם מבינים את ההבדל בין דיבור על זכויות לבין דיבור על חובות? זה לכאורה אותו, זה כאילו אותו דבר. הזכות שלך לזכות הקדימה שלך בכביש היא החובה שלי לאפשר לך בכביש. הילדים שלי הראו לי מערכון כזה נורא מצחיק של המורה לנהיגה ישראלי. ראיתם את זה, זה משהו קורה, חבל הזמן, זה משהו. כאילו מישהו שמלמד נהיגה, איך לומדים נהיגה בארץ. אין, זה כאילו, אל תיתן לו להיכנס, אל תאותת, אל תזה, הכל מגיע לך. ואנחנו, כן, אם עושים על זה מערכון, כנראה שיש לדבר הזה על מה להסתמך. אז אם אתה, נגיד, תארו לעצמכם את החוויה, עשתי חוויית הנהיגה, דיברנו על זה כמה פעמים, אתה יכול להגיע אליי במקום של רצון לקבל. מגיע לי, זכותי, אתה יכול להגיד, אני מגיע לכאן, אני רוצה להיות גם פה נותן, אני יכול לתת לך זכות דימה, אני בא למלא את החובות שלי, אני אתן לך את הזכות דימה, אני אתן לך את העזרה, אני אתן לך... זה חוויה אחרת, זה חוויה של אהבה, זה חוויה של משמעות, זה אומר, אם זאת ההגדרה של אהבה, שאנחנו מסוגלים להרגיש משמעות בדברים הכי הכי פעוטים של החיים. הכי פעוטים. אם אני נותן למישהו משהו, ואני נותן לו את זה מכל הלב, אני יכול לחוש משמעויות כל הזמן, כל הזמן. חיוך, הערת פנים, צדקה שמלווה עם איזושהי התעניינות. החלוקה שלנו היום היא בין נותנים למקבלים. בין אוהבים אמיתיים לבין אלה שמחפשים את האהבה. ותשימו לב, רוב השירים, רוב הז'אנר של שירים מסוים, שירי אהבה, כן? על מה הם מדברים? למה עזבת אותי? למה השארת אותי לבד? מה אני אעשה עכשיו בלעדייך? ראיתי אותך עם מישהו אחר, נכון? וואלה, נכון? זה פחות או יותר, איך שתהפכו את זה וצובבו את זה מימין ומשמאל, אתה מגיע תמיד לאותו אזור, נכון? מזוהר ארגוב, שרית חדד, אייל גולן, כל השירים שאני שומע, אבל זה פחות או יותר הסיבוב, כן? נכון? עוד יוני רעי שראו עבדי עם החרבה, אני מספר לכם דברים שהייתי וזה, עם החרבה חשי ומיני אז, קבעו עיניי, כל עולמי חשך עליי, כי לעגו לי ילידה, נכון? זהו, אין לי, בדד. מין, איזה מין מלא, כי באמת שזאת חוויית אהבה, שאתה רק עסוק בלקבל, ככה זה, פתאום מישהו לקח לך את זה. עכשיו, מה אני אעשה? אבל כשחוויית האהבה היא הפרשנות האמיתית שלה, נתינה לזולת, נתינה גם לקדוש ברוך הוא. ונתינה היא מגיעה ממקום שאדם הוא קודם כל מלא בעצמו, הוא קיבל אהבה, הוא בטוח בעצמו, לכן הוא גם רוצה להעניק. זה בעצם, הייתי כמעט אומר, המזון של הנשמה. הגוף חפץ כל הזמן לקבל, לכן תינוק נקרא תינוק, כי הוא כל הזמן יונק. כן? אבל הנשמה, היא רוצה לתת מעצמה, להנשים את הזולת, להנשים את האחרים, לתת להם מהאור שלה, וזה בעצם אולי הליבה המרכזית של חוויית האהבה. שבוע הבא נראה את ההמשך של התניה כאן, הוא מדבר גם כן על איפה בא לידי ביטוי האהבה הזאת אצל הבינוני. חזק וברוך.